יש פה במאמר שמשווה באמת ללמוד אותו נקרא כיום לירושלים, אבל מה שנספיק באמת נמשיך לראות את היחס בין גאון הקודש לגבורת החיים, ונחבר את זה באמת ליחס ל... נקרא לזה ליהדות. אז תראו מאיפה נקרא. אתם רואים לו אשרינו, מעטו שהתפשט המגבה של שתי המחלות, ביחד באיזו סיעה מסיעותינו. רואים את זה? יש?
שש שורות
מלמדה. שש שורות מלמדה.
בגלל.
על פי רוב נגועי סילוק שכינה, חולי הכפירה, אינם פחות נגועים ממחלת הרשלנות ומורך הלב. והנגועים ברשלנות ומורך עוד ניכרים בהם סימני החיים של גאון הקודש. אם אמנם בשניהם רק צילי חיים אנחנו רואים, אבל למרות מורות נגעים הללו, וחדלה נשמת אלוקים חיים החיה בקרבם ולפעול את פעולתה. כלומר, יש שתי סיעות, אולי באמת נקרא או מזכיר אותם מפורש, יש שתי סיעות בעם ישראל, אפשר לקרוא לזה בשפה היישוב הישן, היישוב החדש, משתמש בביטויים האלה פה. באחד יש יותר חזק את הגבורה של החי, וחסר את הגאון הקודש. והשני יש יותר את היחס לגאון הקודש, חסר את גבורת החיים. אבל בשניהם זה רק צלי חיים. כך הוא אומר. גאון הקודש זה עדיין רחוק מהנבואה. גבורת החיים זה עדיין חסר מאוד. בכמה משפטים מקודם הוא אמר שאין קץ לגזיבן ותפארתן, ביותן משולבות שתיהן יחדיו. אפשר להגיד שזה גוף, למה הן ניצוצות ולא מלאים? בגלל שהן לחוד. בגלל שהן לא ביחד. אני לא חושב בעצמו מזכיר, יותר מפורש. התחייה הראשונה, אשר הלכה צהלים תפופים ומדודים, מרובי הפסקות וסירוגים מעת החל היישוב הישן, לא נקטה ממורך לב, אבל חיי נקודות הקודש היו בה למידה ידועה. כן, באמת האומץ על הגבורה, לפחות במובן הפשוט, היה חסר שם, אבל יחס לקודש ודאי שהיה. מצאים לב שגם פה, לא אומר צלב, אבל נקודות. זה לא אש שלמה. יש ניצצות, יש נקודות. זה ביטוי יותר עדין, לא יותר נותן, יותר חיובי כזה, אבל עדיין זה נקודות. זה לא הדבר המלא. התחייה החדשה שהחישה מעט הצעדה לקחה למעלה איזה ניצוצי חיים של עוז, שוב זה ניצוצי חיים, אבל לא יכלה להכחיד את הרכב הפנימי המחלה, את מה הוא מחלה? את זה שמבלעדיו לא תוכל לנו כל עוצמת רוח ליתן ברית תנובה את גאון הקודש. כאילו יש לה רכב פנימי, שזה הכפירה, שהוא מחלה את הקודש. שמבלעדיו לא תוכל לנו כל עוצמת רוח ליתן ברית תנובה את גאון הקודש. הרב מפרש בעצמו מה זה את זה. אז בגלל שאין עוז, אין ניצוצי חיים, בגלל שהניצוצי חיים לא מחוברים לגאון הקודש, ובסופו של דבר גם הגבורה חסר. ומצד שני, גאון הקודש בגבורת החי גם חסר. נכון? כמו שאמרו חכמים, מהנבואה השורה, מהחכם גיבור ועשיר. אז זה רציתי לקרוא, אני חושב שפעם שעברה לא הספקתי מאורות. אני קורא פה את הספרים. מאורות התחייה זין. זה בסוף הפסקה, אפשר להגיד שזה שני משפטים, לא שורה, שני משפטים לפני הסוף. לא, אולי שלושה. אולי שלושה. הרוח הגדול הנעלה, השואף לגדולי גדולות, הוא רק הוא מחזיק את החיים ואת האנושיות בעודה ובגבורתה. מתאימה עם גבורת החיים המלאים שמלאים גביעות מלאות דם בריא וחיל עצום. מרץ כביר, תעלת חיים אדירה, היא רק גבורת הרוח ביתן אלינותה, אז אורחת ועולה על האנושיות בכוח העוז של ישראל. ההולך ומתבלט בחיינו בהתפרצה מטר בזרם של הנטייה לתקומות האומה על אדמתה ההיסטורית. אז הגבורת מלאים גביעות מלאות דם בריא וחיל עצום, זה גבורת החי. וגבורת הרוח, לכאורה, זה גאון הקודש. אז הן מתאימות אחת עם השנייה. אז ממשיך הרב, באין מטרה לגבורת החיים, תלך הלוך ונגמו. תחילה אימת ותתנבן ותצעד אל הבליה. הנכונה לפניה במורד. גבורת החיים העליונה מותרת בכלל, בקהל עם, היא מופעת במטרתה הנכונה לפניה בחיינו אנו, בחיים התוכחיים שלנו, שבשביל כך אנו חיים וקיימים, נלחמים ומנצחים. אז מה שנותן את הכוח לגבורה הממשית, גבורת החי, זה באמת גבורת הרוח, או בלשון שלנו, גאון הקודש. אחרת, משהו בתא, משהו במרץ, משהו במסירות, חסר. יצא לי באמת, במקרה, לקרוא על ההיסטוריה של הקרבות בין הפרסים ליוונים. אז אלכסנדר מוקדון, אלכסנדר הגדול המכונה, אז עשו את הקרב, והתיאור היה שהצבא הפרסי היה יותר גדול, וגם לא כזה חלש. עכשיו אלכסנדר עשה תמרונים, אז צריך להגיד ולבוא מהגף הזה, מהגף הזה, לגרום להם לפצל את הכוח, אבל עדיין יצא שבהתמודדויות ישירות, אז הם עם המסיביות שלהם וזה, ונשק, שהוא נשק עליהם בחלק מה... יותר זה, הם היו קרובים להכרעה. נגיד אחד הטור זה ממש מדהים, הם כבר פרצו את הקווים של היוונים, היה לה היוונים פלנקס, יודעים איזה שהולכים כולם עם מחנית ביחד, שהם נורא חזקים מצד אחד, אבל אם באים אליהם מצד השני, כלומר, הם יכולים כולם להסתובב כנראה זה בסדר, אבל הם צריכים גם להיות לפה וגם לפה, אז הם עבודים, עכשיו כנראה משהו ש... אם הוא הולך, הוא הולך, אם לא, אז לא. אז הם כבר פרצו כנראה והיו יכולים עוד מעט ממש לטבוח בהם, ואז הם ראו את כל השלל, אז הם הלכו לשלל. ואולי שתי קרבות משמעותיים, זה כנראה... יכול להיות שזה קצת מוקדון, היה לו עוד איך אומרים, בהשפעת החיצים שלו, עוד כל מיני תרגילים, שגם הוא היה מפסיד פה, והיה לו בתוך שם את המילה האחרונה. יכול להיות, בקרבות האלה, זה מה שהפיל אותם. כאילו, הם כבר היו ביתרון מסוים, ואז הלכו לשלל, בינתיים היוונים המשיכו אותה. טבעונים שלהם, דריווש ברח, בקיצור. אז מה רואים? שגבורה לא מספיק שיש לך נשק, לא מספיק שיש לך אפילו כוח להפעיל את הנשק, וזה היה להם. צריך כאילו, שיש לך בשביל מה? יכול להיות שהמצב הזה, מצד אחד היה צבא חזק, אבל כבר לא היה את הרוח. זה ממש ביטוי מוחשי. לא רק איזו תאווה מקומית, כן, כמו שאמרתי, לא בטוח אם הקרב הזה היו מחזיקים, יכול להיות שזה גיטה משהו יותר עמוק, שהאימפריה כבר הייתה בלי עייפות כזאת, בלי תחושת, זה. מה שמחזיק אותה זה לאינטרסים חומריים, כלכליים וזה. היוונים כבר, הם באו עם איזשהו... גם שוב, לא היו חסרים גם, השתמשו בתרגילים והכל, אבל הם באו עם איזשהו... זה להבדיל כמובן, שגם אצל האומות. אצלנו זה ודאי אחת כמה וכמה. הרבה יותר ניכר ההשפעה של הרוח על גבורת החי. כשזה חסר, זה חסר מאוד. אז זה באמת... עכשיו, עוד דבר שרציתי להוסיף להרחיב על זה, זה שהגבורה, אפשר להגיד, בעולם בכלל, יכולה, הייתי אומר, לבוא משתי נקודות, שאפשר לתאר שני סוגים של אומות. יש אומות שככל שהם הולכים אחורה, הם היו יותר נקרא איזה פראים או חסרי תרבות, אז הם גם היו גיבורים. הם היו גיבורים מהמקום הפראי. עשו מלחמות, אחר כך התרבות השפיעה עליהם, הגיעה להם התרבות, וזה לאט לאט הגבורה נדפת, כי הם כבר לא... אני חושב שאפשר להצביע על חלק מהאומות האירופאיות, זאת אומרת, להכיר את ההיסטוריה, אבל שיש להם עבר מרשים של זה, ובאיזשהו שלב ככה, תרבותית, מקום מכובד אפילו, תפסו מקום בעולם, וזה... גבורת המלחמה, ככה, אולי אפילו בגלל זה נחלשה. ויש אומות, אולי זה אפילו קרה הפוך, שכשהם היו ילדותיים, היו כאילו בשלב הראשון שלהם, אז כאילו, לא מורגנים, לא עם איזושהי יוזמה, עם איזושהי יפה ממוקדת וזה, כשנעשו מאוד מאורגנים וסודרים, אז התגלתה גבורה. כלומר, כשדווקא אולי ההתקדמות לכיוון יותר תרבותי, ממה שאמרנו מקודם, פנים, הרומאים אולי עוד יותר, דווקא זה שהם היו מאוד מפותחים, מאוד משוכללים, הם היו מאוד, מי שאצל הרומאים הגבורה לא הייתה מתוך איזה, חושב, התלהבות כזאת. לא, לא אומר שלא נחמוד התלהבות, אבל היו מאוד שיטתיים, מסודרים, ידעו בדיוק את עבודות התורפה, את זה, כאילו, לא, שאת זה. ככה אתה מתרשם שהם כאילו, זה סטי. אז כאילו, או שהגבורה באה מהמקום הילדותי, אבל אז זה יוצא שהמקום הילדותי הוא פראי. ואז ככל שאתה רוצה להשתחרר מהמקום הפראי, אתה גם מפסיד את הגבורה. או שהגבורה באה באמת מהמקום, נקרא לזה אולי הבוגר, המפוקח יותר, זה שמבין שבעולם הזה אתה לא יכול להסתדר אם אתה לא... אתה לא יכול לשגות בו, כמו ילד, שילד הוא חלומות, מבוגר, מבין, צריך להילחם, צריך להיאבק את הדברים. אז גם אומה יכולה לעבור את הדרך הזה. ואז כאילו, היא מתבגרת, ועובדת נכון, אבל שוב, השיקולים שלה הם מאוד, נקרא לזה, תועלתיים, מאוד, מאוד מחושבנים, והיא הפסידה משהו מהתום, אולי בתום היה איזה משהו, ושוב, כל דבר יש אותו גם באיזה מידה, גם באומות, בצורה הרבה יותר בהירה, שלמה, יש בישראל, מחר באנו מכל העמים. אז אני אומר, כאילו אני מתכוון לומר שגם אצלהם איזשהו, יש איזשהו תום ילדות ולפעמים אחר כדי להסתדר בעולם, הם מוותרים עליו. לפעמים, אדרבה, הם מוותרים עליו כי מבינים שיחד עם התום ילדות יש ילילות, יש פראות, יש שחיתות, הם מוותרים עליו. בוודאי שאצל אף אחד מהם הגבורה לא באה ביחד עם גאון הקודש. ככל שדתיות מתחזקת, מידה רבה יכולה להיות מצרנית למקום של הגבורה. כשוודאי כשלוקחים אותה באופן עמוק. ואצלנו זה מה שהרב אומר, שהגבורה וגאון הקודש הולכות ביחד. כלומר, המקום הילדותי שלנו הוא א', לא מקום פראי, אלא מקום באמת עם כל התום והאחדות וההרמוניה והאמונה שיש בילדות. שוב, גם אצל האומות יש זיק מזה, אבל זה לא, לא פשוט. ויחד איתו יש גם את הגבורה, כלומר הגבורה צומחת משם. הגבורה לא צומחת לא מהפראות מצד אחד, ולא מהפיכחון הזה מצד שני, אלא באמת מהחיים. מחיי האומה, מהנשמה של האומה. אז עוד רוצה להוסיף על זה, אבל אני רוצה גם לראות פה בפנים מה שהרב אומר במיוחד על המקדש. אני אקשר את זה לזה. זאת אומרת, אמנם לא נגעי נשמה עם הרות נגעים הללו, נגעי אור אמה. כן, יש פה נגעים. המורך שיש ביישוב הישן, החולשה הרוחנית, יש ביישוב החדש. עכשיו, זה קצת שאלה, לא יודע, אני מכיר את השאלה הזאת, אני לא יודע, תנועת נוער, אם אתה צריך לבחור, לאן אתה הולך, או, כן. מה, אתם אומרים? אם הרב היה צריך לבחור? נכון, אין ספק, כן. אם לא הייתה אפשרות לנסות לעשות חיבורים, אבל אם הוא היה צריך לבחור חס וחלילה, לאן הוא היה הולך? פשוט של היישוב הישן, כן, רואים, היישוב החדש שמדבר על חלקה פנימי, פה, חסר, חולשה, לכאורה, הבחנה פה. אבל אני אומר, בכל אופן, שניהם זה נגעי אור. יש לנו חושב שזה קשור לזה, למה זה נגעי אור? כי באמת המקום העמוק הפנימי הטבעי שלנו, הוא אחר. שם באמת אין את הסתירה בין גאון קודש לגבורת החיים, ושם ממנה הם יכולים להיות ביחד משולבים. כאילו זה שהגבורת החיים היא באה חשבון גאון הקודש, זה באמת השפעה, אפשר להגיד, של המצב האנושי הרגיל, מה שיש לאומות העולם, מה שאנחנו בירידתנו אולי קצת נדמים להם, שלחזק את הגבורה צריך להיות כאילו הרבה יותר חומרי, הרבה יותר... זה או חומרי פראי או חומרי שכלתני, אבל עדיין חומרי, כן? חומרי שמאוד מאוד... עולם הזה לא... אבל זה לא שלנו, זה נביא אור. זה השפעת חוץ. בתוכיות נשמת עם קדוש, נשמת אלוקים חיים בוערת בעוז גבורתה. ואף על גב דלת באמנותה יקראו בנו. במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אחד. ורוח התחייה, פה הרב חוזר, הוא דיבר בתחילת המאמר הזה, שיש את הממד של החול בתחייה, ויש את הממד של הקודש, של התורה, וזה שקשור לירושלים. ואז הוא חזר ועשה חשבון נפש, שא' הרעיונות שמחיים את התחייה הם רעיונות שיכולות לאמת ולא יכולים להחיות, זה סימן שיש פה טבע שעובד. זה עד נאמן שהטבע הפנימי עובד כאן ולא הרעיונות. לא ההסברים, לא אלה שבשמם פועלים. ואחר כך מדבר על המתנות הטובות שקשורות לירושלים, שפה שוב ירושלים היא לא רק מביאה את הקומה הנוספת של הקודש, יותר מזה היא מביאה את החיבור. אנחנו, בהסברה שלנו הוספנו שזה כאילו החיבור בין המקדש לארציות או בין הסוד לנגלה, כן? זה מה שעושה ירושלים. ואם תרצו, בלשון של הרב, בין גאון הקודש לגבורת החי, כן? בין הסוד לנגלה. אז אמר שעכשיו, רוח התחייה, שהייתה לו חולשה כיוון שהוא היה מפוצל, בהגיעו בשערי ירושלים כבר ידע את אשר לו, יכיר שכבר הגיע לו עתו לעמוד על הגלב. אכן, הגיעה השעה לנער מעליו בבת אחת את שכחת השם ואת הרשלנות גם יחד, ולשוב ולקבל, שתי המתנות הטובות משולבות יחד. הקדושה והגבורה בחוברת, גאון הקודש וגבורת החיים. זה בירושלים מתגלה. נגיד כבר להזכיר, אנחנו עומדים בימים האלה, נכון, מחר, כ"ו באייר. שאנחנו כבר? מה? אנחנו היום בכ"ו? מה? יפה. כן, ראשון עכשיו. מה? האמת שאנחנו כמו בשנה של ששת הימים, מבחינת התאריך העברי. מבחינת הימים בשבוע בתאריך העברי. מלחמה התחילה ביום שני. ביום רביעי שוחררה ירושלים. כן. אז מישהו אמר, הרב עדס אמר שהיסוד שביסוד, מה היסוד שביסוד, העסק הולך טוב. אז עכשיו ראיתי שגם מלחמת העולם השנייה, הפנייה של הנאצים הייתה בכ"ו באייר. סיום של מלחמה בגרמניה. טוב. אז רציתי להגיד שגם צורת המלחמה, לא רק הירושלים עצמה, אלא גם צורת המלחמה, ששת הימים הרבה יותר בלט ברוח. כאילו לא רק הייתה מלחמה כזאת תש"ח, קבוצה סיני, כאילו מלחמה. ששת הימים מאוד מאוד, גם תוך כדי המלחמה הרגישו את העצמה של הרוח, שהייתה לעם ישראל תחושה אמת מאוד חזקה של יחד מאוד. של חמה מאוד נכונה, מאוד צודקת. וגם, תכף מהר הרגישו, שירדנים היו בהם, שגם יש פה איזה חיבור לארץ ישראל, חיבור מחודש לארץ ישראל. זה רגע שהדברים נהגו בלב של כולם. באמת, בפועל ראו איך שגאון הקודש משפיע על גבורת החי. כי כל שופר גדול וכנס שרים, ממשיך הרב, יפעל לב הכל ויזוז מחזה התנועה יחד וקוראים פה אחד בכל תפוצות ישראל אשר הודחו שם. בנו את ירושלים שחזו על פי הרוע, נציבו לכם יד ושם, יחידים וציבורים, צעירים משישים, צוב יציון והקיפוע, סיפרו מגדליה, שיתו לבכם לחילה, פסגו ארבנותיה, למען תספרו את דור אחרון כי זה אלוקינו, כי זה אלוקים, אלוקינו עולם ועד, ונהגנו על מות. כן, אז בעניין ירושלים, הוא בעצם מספר את סיפור של הופעת השם, עד כדי המציאות של חיים עד העולם. והכל הקורא לבניין ירושלים, והמון רגשות הקודש שהרציב ודומרים ומתות בקרבנו, עמקי תאום הנשמה, כשאנו אומרים, הגיע עת, עת עיר האלוקים להיבנות, יהיה גם כן מלאך מצרף מתאר, כי יש מצרף וכבורית מחפשים. זאת אומרת, זה שרוצים לראות ירושלים, זה בעצמו יתאר אותנו בכל המחלות שהוא הזכיר מקודם, שמלוות את התחייה. הקדושה והעוז אשר ימלא ליבנו יחד, מכל הכרוך בשם עיר השם שמה, יהיה לנו כטריס בפני הפורניות של שתי המחלות, שסילוק אור גאון הקודש ואור גבורת החי, גרם להם לפגוע בנו. אחרי שבשבוע שעבר, כשדיברנו, אחרי השיעור הזה, שאתה אמרת שיצא מהדברים שלנו, שכאילו, שהרב לא מדבר על הר הבית. אבל לא קראנו את המשפטים האלה, היינו עוד לפני. עכשיו להם מהסגורות. חילקנו אולי חלוקה מאוד ברורה בין מקדש, ארץ ישראל וירושלים. אז פה הרב אומר את זה, שוב, שאלה איפה נמצא הר הבית, אבל באמת, זה אחד המקומות, אני חושב שזה לא היחידי. זה די ברור מה הרב חשב על נושא של בניין בית המקדש. תבנית הקודש והרינו בניין בית המקדש, אשר לא יעלה עוד כעת על לב איש לומר שיכוננו ידי אדם בימינו בכל סיב גובה קודשו, כבר יתנו עלינו איזה קווי אור מעודם. בדרך אגב הוא אומר שאף אחד לא מעלה על הדעת לבנות היום בבית המקדש. אני אומר, זה קצת קשור, שוב, בזמנו, כשהוא דיבר עם ועדת חקירה הבריטית, שהרי הערבים עשו פרעות בבת, והפרעות היו סביב על האשמה הישנה והקבועה שאנחנו רוצים לפגוע בהר הבית. אז ועדת חקירה ביטרית חקרה את זה וראינו את הרב. כאילו היה צריך להסביר, א', מה הזקה של העם היהודי לכותל, וב', האם באמת יש איזו יומרה עכשיו להתעסק עם הר הבית. אז לכותל הוא אמר שיש זיקה ברורה. אמרו לו, תביא מסמכים. אמר, אין מסמכים. זה כל הזמן מסורת, קבורה, רצופה, לא. לא שייך פה להביא מסמכים. אפילו חוזרים על השאלה וזה, הוא אמר, גם היהודי חי את זה, עת בזה, לא, אין פה מה... ועל הר הבית הוא אומר, זה לא, אין לנו שום חלום הזה, לא שם. אין לנו שום שאיפה כרגע, בדור הזה, להגיע לשם. אז אלה שמאוד חיים על הר הבית, אומרים, טוב, זה אומר לבריטים. מה הוא יגיד לבריטים? אלף, זה לא היה באמת כל כך ריאלי, אבל גם לסבר את האוזן, נרגיע אותם, אז הוא אמר את זה. מה? כן, גם לא הייתה עצמו. נכון שהוא ודאי לא אמר להם, פלל כל יום שהמצב ישתנה, זה לא אמר. אתה צריך להיכולים להבין, אבל לפחות. אני אומר, במשפט כזה, ויש עוד, אפשר לעשות את זה. פה הוא לא היה חייב לאף אחד, זה מאמר שהוא אמנם כתב לזה, יכול להבין, הוא יכול בכלל להתעלם מהדיון הזה, הוא אומר משפט. שמשמע באמת. שוב, האם זה אומר על כל יחס להר הבית? אפשר לחייב. הר הבית זה מחנה לוויה, פה זה מחנה שכינה. כן, אפשר להגיד גם שמה שהוא אמר, מי אמר שלום זה נכון.
ואישתנה.
ואישתנה. מה? עם הרב הירשנזון. אבל זה בדיוק, זה אחד המקורות הנוספים, שהוא אומר לו שרק שתתגלה הנבואה. כך הרב אומר. הוא אמר שכן אפשר.
בגלל זה כאילו במקום ההסבר.
לא, הוא נראה... זה כאילו טענה הלכתית, אבל הוא נראה שהוא חושב שזה משהו עמוך, שבכל ההלכות הנבואה אין נביא פוסק. בבית המקדש אדרבה הנבואה הזאת, זה נראה שהוא אומר, אני מסכים, זה גם אמירה הלכתית, כי יש המון ספקות שצריכים לברר ולהכריע על פי נבואה. אבל נראה שזה גם אמירה, זה הרב סוף סוף, זה גם אמירה עקרונית כזאת, שבית המקדש ייבנה על פי הנבואה. תבוא הנבואה, לא אומר שיכול. גומר, יכול להיות שפתאום זה יהיה, אני מבין שם משום אתם פטר. יכול להיות שפתאום, יאללה, זה לך הרבה זמן. אולי פתאום נבואה גם לשם נחל. אבל לא כמו שאתה אומר שזה יכול להיות בלי נבואה. זה באותו מכתב, זה קשור. גם במאמר של הרב צבי יהודה, כותלנו, המאמר השלישי מתיבות ישראל, המפורסם. ממנו התפרסם הביטוי, יש אבנים, יש לבבות, יש אבנים, יש לבבות, יש אבנים לב אדם. אז... הוא גם אומר שם, ממש משפטים מפורשים, שרק, טוב, זה מפורסם, אז... הוא כתב את זה בתף ריש צדיק זין, לפני ה... כל הזמן, מסיבות כאילו... תף ריש צדיק זין, ש... שיגיע היום, תסיים רוחם, תסיים נפשם, לעבור את הכותל, להיכנס פנימה, יש לו איזה ביטוי, רק שיגיע, אם יגיע, הכוונה שתהיה איזה רוח עם ארון. ככה, משמע.
בואו נסיים, אבל בכל סטיגו,
מה? איפה?
זה הקשנות בלב שלי, זה פרש, הוא אומר. כי
בשביל
צריך לבנות בכל,
לא
לבנות בכל
סטיגו,
שלא בכל
סטיגו, כן. מה אתה אומר? הר הבית. אתה אומר אפילו לבנות בביתם, זה לא נראה.
בזמנו היה שום אפשרות יהודי לבוא לצחר להתחיל לבנות משהו, יש לנו רוח.
לכאור, כן. כל כך קשה. המדינה לא חושבת שזה כל כך בסדר.
בסדר, קבשנו שם. נציג פה מצב,
אין שם. אתה חושב שהוא לא מתכוון רוחנית, אלא הוא חושב ש... לא, אני חושב שהכוונה שלו יותר רוחנית. ידי אדם. לא, זה לא משפט יחידי. טוב, זה צריך להשוות למקורות נוספים בדברם. תראה, אני חושב, אפשר להגיד, אם רוצים לחלק, א', לחלק בין הר הבית למקדש. ולהגיד שאנחנו כן יכולים לסמוך על הרדב"ז מצד אחד, ועל עדויות מצד שני, כי הרדב"ז הרי הוא העת שאבן השתייה זה הר הבית. מצד שני, תראים את המכתב שלו, שעושה את החשבון, יוצא שאתה יכול לטפס לתוך הרחבה, עושה איזה חשבת הזה, כי כנראה הוא לא ממש נכנס. אבל אתה אומר, טוב, זה כבר פרטים, אבל אתה לוקח את הרעיון שלו ועושה את החישור, אז אתה באמת די יודע בצורה ברורה, וגם שזה מצטרף היום לעוד כל מיני סימנים די מובהקים. מה?
כותב לסחר.
כן, לא, העדות הזאת היא כן, אבל כשהוא מודד איפה נגמרת האזהרה, זה יוצא היום כאילו ממש באמצע. איפה נגמר הר הבית, יוצא באמצע האזהרה. ככה אני חושב שפי, במכתב שלו. הייתי מישהו כתב על זה לא מזמן, אמרתי, צריך לחשב. נכון? צריך לשנות פרק זה. כאילו מחשב מהצד הדרומי, כנראה אולי לא לקח בחשבון שיש הוספה. אז אומר, כיוון שהגודל של הר הבית הוא כך וכך, אז מהצד הדרומי תספור 500 אמה, תגיע. אבל 500 אמה נגמור את באמצע עזרה. שזה סותר מה שהוא אמר, כן, שזה גם בדיוק הגודל של כל השני. קיצור, אז אפשר להגיד שאנחנו יודעים היום הרבה יותר ברור. ואז היא מעלה, באמת, הנה חינם מעלה, הזרה שדורשת פרה אדומה וזה ברור. כלומר, הבית, כמובן, לא... הם מתקרבים אפילו להזרה, אבל במקום שהוא ודאי לא הזרה, אפשר בטבילה, כמו שנוהגים. אפשר לחלק עוד ולהגיד שזה דבר זמן, מה שאתה אומר. כל מיני סיבות. כאילו מה, גם כשיבוא המשיח ונהיה בית המקדש, נגיד שזה לא בסדר, כי הרב אמר שצריך לחכות, או... טוב, הרב אמר נבואה, המשיח יביא את הנביא. אני אגיד שהממשלה תחליט שרוצה לבנות את המקדש. כולם ירצו, והרבנים יסכימו. אני אגיד, אבל כתוב ברב שצריך נביא, זה סתם לא יעקב. יותר מנביא צריך סנהדרין, אני חושב. צריך כוח מוסכם של האומה שיחליט מה יהיה שם. זה יחליט באופן חיובי. זה יותר קשה אולי מחדש את הנבואה. החילוק השלישי, שאגב בעיניי הוא החילוק הכי פשוט, שזה גם מה שנתן לי כוח. כאילו, אני קצת השענתי את הדברים האלה, אבל החילוק השלישי מה שנתן לי כוח לעלות. שבאמת זה חלק מההחזקה הפשוטה של המקום. שידוע, יש כאלה שלוהגים על ההתיישבות, שאין לה ערך ביטחוני, אבל זה עפר לפיהם, איפה שאין יישובים, אז גם הצבא לא נמצא. זה פשוט כל מקום שיהודים לא נמצאים, גם הצבא לא נמצא. אז אם בהר הביתה יהודים לא יסתובבו בכלל, לא יהיה שם גם שוטרים. או הרבה פחות, כל מה שלא יודעים. אנחנו יודעים, הם יודעים לא להיות במקומות ש... אפילו שכונות ערביות סמוכות לשם, הם חממה לזה. זה הר הבית א', משום כבודו, לא צריך להיות חממה לטרור. הם רצו, אני חושב, לא התכוון שהם יעשו שם מה שהם רוצים, ברשעות שלהם. כלומר, המשיכו את התפילות שלהם. אבל לא התכוון ש... זה ודאי, גם מבחינה ביטחונית, אבל נראה לי שגם היה מבחינה לאומית. שאנחנו לא צריכים להפוך את זה למקום של החמאס, ולעשות תקפת ברזל מעל הכותל. זה לא התכוון. הוא תמיד אמר שאנחנו שולטים בהר הבית והחיילים שלנו מסדרים את התפילות שלהם שם. כאילו שאומנם הם, כאילו התייחס לעובדה שבלמעשה הם מתנהלים שם כמו בית תפילה ומקום קודש שלהם, אבל זה כאילו אנחנו מחליטים שהם ימשיכו להתפלל. ככה הוא הסביר את זה. כאילו קצת קיבל את הוויתור המפורסם של דיין, רק נתן לו משמעות את זה. זה דיין נותן כוח לוואק, זה לא שהוואק הוא לא מתחת דיין, כן, דיין למשל. אז אני אומר, תסתבר שרצות הרייה היה אומר שוודאי אנחנו צריכים לשלוט שם א', לא פחות מכל מקום אחר, גם כבודו של המקום הזה שהוא לא יהפך לבית, כמו שלא ראוי שהפכו אותו לבית עבודה זרה, לא ראוי שהפכו אותו לבית של גילוי עריות, לא טוב שהפכו אותו לבית של שפיכות דמים, שמשל מייצרים שפיכות דמים בכל ירושלים, כן? אין כבודו של מקום. מה? של?
שום בית שלו.
טוב, אבל זה הרב שאתה קיבל. לא, אני מנסה לדבר שיטתו. שאז המצב היה שם היו קנועים. אחרי ששת הימים היו קנועים, אז הוא דיבר. בסך הכל אנחנו כאי שולטים שם. הערבים לא מרוצים במצב, הם לא אומרים שהם מרגישים גאווה כמו בזמנים.
זה להרגיש את זה.
סלח חטין, כן. גם בזמנים שהם כאילו קצת מרים את הראש, הם בעצמם מבינים שבסופו של דבר הצבא כל רגע יכול להיכנס לעשות מה שהוא רוצה. המשטרה, ברור. אבל מסתבר, ולא יודע, האם הרב סודאי מסכים, אני מודה שלא פשוט, כי הוא היה לא מעט שנים. אבל אני שכן גומי הביטחון אומרים את זה. אני ראיתי שאומר את זה. גומי הביטחון חושבים שזה חשוב שיהודים יכולים לבקר שם. לא אכפת להם שיהודי פלוני יבקר, זה גם שאף יהודי לא יבקר, אבל חשוב שיכולו לבקר. מצידם שזה יהיה עשרה דחלילים שכל פעם רואים שם, כן. לא נכנסים לסוגיה ההלכתית, כאילו. זה סברה. כאילו הכרח. הכרח תמיד הוא, אתה לא חייב להגיש, אתה כבר הגעת למדרגה העליונה, או הגיע איזה שלב, עברו שתי דורות מהרב, והגיע הזמן לדרוש את בית מקדשנו וזה. אתה אומר, אין ברירה. יכול להיות שאין ברירה, זה גם יד השם. כן, אני חושב שזה הסברה הכי חזקה. אין ברירה, זה סברה. מה ההוכחה הכי זה שאחרי זמנו ששרון עלה להר הבית, אחרי כזה הבלגן וסגרו את הר הבית. כבר דיברנו על זה, לא זוכר. סגרו את הר הבית לשנתיים. ואז היה, שבאמת חלק מהזה היה להם ניחה שהם להישאר סגרו. אבל אז הגיע שר המשטחה צחי הנביא, ייזכר לטוב, אני חושב, ופתח מחדש. והוא עכשיו ראה בזה, לא, הוא לא בא מהמקום רק הדתי, יש לו זיקה, אתם יודעים, בן של פעול הכל. הוא חשב שזה צריך לחזור לסטטוס קוו, אחרת אנחנו פה מבטלים על משהו מאוד מאוד עקרוני. ואז רצו לעלות אנשים, ורצו בהתחלה שבכל אופן שזה יהיה בהדרגה, בשקט, תספר לכם את זה, שיעלו מגולחים, שלא יראה כל כך דתי. אז דיברו עם מנהל הישיבה שלנו, שהוא מגולח אורי פינסקי, שהוא לא יכול להסתרף. מי שעבד בזה, אז זה היה כנראה חבר'ה שהוא היו נגישים לו. אז הלך לרב אריאל. אמר לו, הרב, אני יכול להיות לרב הבית, זה היה שרח, זה היה מה הרב אומר. זאת אומרת, שמע, זה עכשיו חשוב, המשטרה רוצה שדווקא יעלו זה. אם אתה רוצה, אז אתה יכול. אני שואל מה הרב אומר. יש מי שלא, יש לו על מי לסמוך. אני שואל מה הרב אומר. סלום, הנה כמה פעמים. הוא אומר לו, אתה יכול לעלות. אז שם לפחות עושה דוגמה, לא יודע, גם קצת מהקשר לדעות השונות, גם הרב אריאל כך שם לדעות, גם שהוא לא מסתייג בעדינות מאוד, כי הוא לא ממש נגד האפשרות הזאת, אבל זה שזה גם היה נחשב צורך, כאילו, הוא המובק. אבל בכל אופן, אני אמרתי, בעיניי שלוש תנאים כדי לעלות טוב. אחד, שאתה לא מזלזל באלה שמתנגדים לעלייה להר הבית. שני, שאתה כמובן מכבד את המקום עצמו. שלישי, שאתה לא מזלזל במשטרה. שכאילו, אתה לא בא בשביל לפה, עכשיו לשנות את כל הזה. אתה שליח של עם ישראל, עם ישראל לזה הוא מוכן. דברים אחרים הוא לא מוכן. זה ראינו לפני שנתיים, נכון. בבלג. יש כאלה, אפילו מזה מפחיד אותם, אבל יש בסופו דבר הכרעה. זה מתאפשר. אבל לא מי שמנסה כאילו ללכת מעבר, עם ישראל לא מוכן למסור את הנפש הזה. אז תלך עם מה שעם ישראל. טוב. אז הרב אומר, מבחינה משפטית, ואני אחבר את זה בדברים באורות. אז בית המקדש הוא עדיין לא למעשה, אבל כבר הם ניתנו עלינו איזה קווי אור מעודם. והדעה שאיננו עם אשר לא בתפילה לכל העמים נועד, הגוי אשר אומר מתרז אור חיי אמונה וסוד שיח קודשה לרום גובו, פה בבית המקדש, בעזרת השם מתרומם, הרז יהפך לאור, כמו שהנזיר אמר פעם, וסוד האמונה יופיע, יגלה, מפלס נתיב לאושר, נקט לכל גוי תבל, גדולתו ותפארתו, מבטא הרבה יותר מאשר פילס להם בירתו ובגדלולו, משמע שגם בזמן הזה יש השפעה עצומה למקום הזה על כל העולם, עם כל שכן שיבנה. המגעה הזאת הולכת ומתעמדת בפועל אחרי מיין ירושלים, שילך ויקיף את כל נאות יעקב מסביב בכל הגויים אשר הותחו, בכל החבורים אשר התחבו שם העם סבדי חרב, היא תתן לנו פנים חדשות ותחדש כנשר נאורנו, בגאון של משה מאחל קודשו, תרחיב את מחשבותינו ותעורר את חושי הקודש העמוקים להיות נוערים אל גאון השם ואל כתובו, מלאי חיים וגבורה אדירה. אז משם תהיה, זה שוב החיבור בין הקודש לבין הגבורה. אז כל המשפטים הבאים מכאן ועד סוף המאמר, ממש אפשר לחבר אותם הרב שוב, כמו שאמרנו כל פעם קודמת, פעמים קודמות, לאיזשהו יוזמה מקומית של איזשהו חלק בהסתדרות הציונית, להתחיל להתעסק בבניין ירושלים, כל מה שקרה בכיבוש הכותל, שחרור הכותל, ששת הימים, כל הבנייה של החלק המזרחי, הצפוני, הדרומי של ירושלים, כל זה קשור לכל המשמעות הזאת שמתחיל לנקות אותנו מכל המחלות של הכפירה, מתחיל לנקות אותנו מהפגמים שיש בגבורה, כשהיא דרך גבורת חול מנותקת מקודש. זה מתחיל לשייך אותנו לבשורה גם החיובית, הלכתחילאית, של להביא את האור לכל העמים. ופה באמת, להביא גם מאורות התחויה, סוף פסקה A, פסקה ארוכה יחסית, אפשר לדבר שם על מצוות התלויות בארץ. לחדד את דרך זה שאצלנו מת הגבורה, אמרתי כאילו החלקים נקרא זה הטבעיים, יותר נכון להשוות לעמים שהגבורה אצלהם הייתה שייכת למקום הקדמוני הפרימיטיבי, וכל שנעשו מתורבתים הם כאילו השתחררו מהפראות, אבל היא גם מהגבורה. והרב אומר בעדר היקר ש אחד הטעויות הרווחות שחושבים שכמו, כאילו אומר, באמת היה צריך להשוות בין ההיסטוריה שלנו להיסטוריה של העמים, אבל לעשות משל נכון. שכמו שהם מבינים שאי אפשר להקיש מעכשיו על הזמן הקודם. לא יכול הגרמני שיושב בחלות ברלין, כמעט אומר את המילים האלה, להקיש על הטבטני הזה שמסתובב לו שם ביערות, איזה. כי הוא כביכול היה הרבה יותר פראי. טוב, אחרי זה התגלה שהגרמני נשאר בו יסוד טפטוני חזק מאוד, כן. אבל הוא כביכול צריך להודות ולהכיר שהיסוד הפראי שבו זה יסוד מאוד מאוד נמוך. ואם יש בו זה באמת התרבות, שהיא באמת קצת יותר מוסרית, יותר אמונה, יותר שכלית. אבל אומר אצלנו זה הפוך. שאנחנו לא יכולים להכיש במצב שלנו על מה שהיה בזמן קדמוננו, שהתנועה ההפוכה, שאנחנו הרבה הרבה פחות ממה שהם היום. או במילים אחרות, כאילו, מה קורה לעם כשהוא מנסה להיזכר בתקופת הילדות שלו? אז אצל רוב העמים זה להיזכר בילדות, בפראות, בדברים כאלה. אצלנו זה להיזכר בקדושה, בנבואה, ברוממות. אז בואו נקרא, המקדש זה המכון של הקולטוס, התרבות, כן, הדתי העתיק אשר יהיה חדש לעד. שריקח הרם את העליות עם תואבותיהם, נתן האנושיות בסיס טהור ונשגע בחיי הרוחנית. שממנו יצא אורה וחופשה, הולכות ומתפתחות בתולדה האנושית, ומתרשלות ממהלכם כפי רחוקה ממקור מוצאה, ואומנם עתידות להתגבל לפי חזרתם למקור מבואה. פה המשפט שככה מאוד, האנושיות הבריאה כשהיא מכרת את עוד האלוקות. רואים את זה? זה בסוף פסקה ה', אני חושב שזה גם פסקה חדשה בספרים, המקדש, אחרי זה המשפט השני. בספרים האלה זה עמוד קפצת, שנים זה סמך, מה? עמוד ת'. האנושיות הבריאה כשהיא מכרת את עוד האלוהות תישאר נכוחו כגמול עלי אמו. תשכח מפני גובו רוב ועוזו את כל התחכמויותיה. ותדע שיקר לרגישה הטבעי המחכימה מיותר מכל חוכמה. הנה, אם נשאל שאלה, האם זה בסדר לחזור למקום של הרגש? למקום הטבעי, למקום הקדמוני, הקמאי, תצוף לו המקום ההמוני, כביכול, מקום שיותר חזק אצל ההמון מאשר אצל אנשי הרוח. אז הרבה פעמים נורא מפחדים מזה. מה יקרה? כאילו באמת, אם היינו אוכלים את הגרמנים, כתב נוסיף, אז הוא באמת חי בדרך חיים מתורבתת, אבל זה כמו שאדם יש לו יושב על איזשהו מכסה, אתה מרים את המכסה, יוצא כל הדיפה, כל הדבר, כן. כל הדברים, המים החורים עם זרם של מים החורים. זה כאילו שזה כיסוי דק של תרבות שככה מסתיר, וכל רגע זה יכול שוב פעם. כאילו, מה יש במרתף? מה קורה לצרפתי, לגרמני, לאנגלי, שהוא הולך למרתף, למרתף במובן לתת מודע שלו, למקום הראשוני שלו כאומה. מרתף חשוך, יש שם רוחות רפאים. בטירות של האנגלים העתיקות. אצלנו, מה, כשהולכים אחורה, פנימה, אז פוגשים את המקדש, פוגשים את הקודש. אני שאומר, תדע שעיקר לרגשה הטבעי המחכימה יותר מכל חוכמה. זאת אומרת, בדרך כלל זה לא טוב. אני עוד מאוד אגיד את זה מפורש. כשהוא בנוי לסוד האיתן של טבעה הפסיכית, הנפשית, מותר באתר את ההכרה, המתעלה ליד ולעד תישאר אלומה. כן, ההכרה. מתנסית על גבי זה, אבל היא באמת מפתחת את זה. ומשקקת אליה את כל נשמה, והנצח תשלח קווי הלבות את כל אל מרום הזה. עכשיו, אם תרצו, זה המקום הטבעי, זה מה שהרב, לדעת אלוקים, קורא היחס הילדותי. נהיה אל העצם. על גבי הזה צריך את הדעת. הדעת זה ההכרה המתעלה עד יעד, שאף פעם לא מסיים, ולעד תישאר אלומה. עכשיו, אצל, ברמה נמוכה, אז המקום הילדותי הזה הוא כאילו מצרני להתרוממות של הדעת. ומזה כל הנפילות שהרב מתאר שם מדעת אלוקים. שהפנייה אל העצם היא כאילו מקטינה ומצמצמת. אבל פה יש מקום אחד שהדבר הזה לא... הדבר הזה הוא לא מסתיר ולא מצמצם, אלא בעצם מאפשר להכרה לעלות מעלה-מעלה. משקקת אליה את כל נשמה ולנצח תשלח קווי עלות את כל למרום מוזה. את היופי והתפארת האלוקית תכניס לנשמתה, הגבוהים של יחד התקרו מעשי התגברו, וכל פינות הדעת והמוסר להשפיע על רגש נערת זה את הוריהם. כאילו, במידה רבה הרגש הזה הוא יסוד. אבל הוא מופיע בדעת, מופיע ברגש, מופיע במוסר. ואז תראו את המשפט הזה. במקום אחד, במלוא התבל, כדאי לה לאנושיות לראות את עצמה בתומת ילדותה. בדרך כלל לא כדאי, לא כדאי ללכת לילדות. במקום אחד כן, במקדש. מחוסן גבורת הנוער. פה צריך להיות נער. נקוד פה לפעמים מותר לדון. מורבי מספר שפעם שאלו, עוד בספר הישן, שלא היה ניקוד, אז שאלו על איזה משפט, נגיד אם זה זרוע או זרע. זרוע השם או זרע השם? שניהם. אז אמר, שניהם. אמר, שפעי שאלו את הרבה שאלות כאלה, אמר, שני הפירושים טובים. אז א', יכול להיות שהרב באמת חשב על זה לפעמים, שהוא כתב מילה, אמר, יש לה דו משמעות. לכן פה לא צריך שהניקוד יחסום. הספר הזה הוא מצוין, מבחינת הברכה שהוא הביא. הוא מאוד מאוד מאיר עיניים. כולל גם שלפעמים הניקוד גם עוזר להבנה. מצד שני, תמיד כשיש ניקוד. זה כמו פתיחת ראשי תיבות, כל הספרים החדשים, אתה רואה? בסדר, הם עשו לנו עבודה מצוינת, אבל לפעמים מותר להתווכח. טוב, אז יכול להיות שזה בחוסן גבורת הנער, ובזיו עדן של עליית הנשמה הכללית, החתומה בחותם עם פלאות זה העתיק, ישראל השב. פה באמת יכול להיות שהרב התכוון לקרוא בשין ימנית ושין שמאלית, ישראל השב, ישראל השב, אולי. שהוא גם ישן וגם חדש, כמו שאמר, העתיק אשר יהיה חדש לעד. אז המפגש עם ירושלים זה מפגש שמאפשר לנו לחזור לילדות. ושוב אני אומר, גם את זה ראינו בעיניים בששת הימים, אנשים מבוגרים, גם החיילים עצמם, גם אחרים שבאו, גם יהודים בכל הארץ, פשוט התרגשו כמו ילדים במפגש עם הכותל, לא פעם היו אפילו מופתעים מהחוויה הזאת בעצמה שקרתה להם. אני גם פה להגיד שיש שמה, יש ויכוח קצת כנראה. יש חלק כנראה מסוים מהמפקדים שטענו של ששת הימים, זה היה הגשמה של חלום שהוחמץ. אורי נרקיס, גנדי, מבחינתם חיכו לזה 19 שנה. ויש לא מעט מפקדים, גם שהיו בששת הימים, שלא, היה צורך צבאי, וזה התגלגל. זאת אומרת, מצד אחד הראשונים יותר מתוקנים, שהם באו לארץ לכתחילה. לארץ הזאת, כן, ללב הארץ. בחברון, בשכם, בירושלים, בבית אל, בשילה, בעלי, כולי. אבל מצד שני, דווקא אלה שלא באו, אלה שלא תכננו את זה, שמבחינתם השיקול היה רק ביטחוני, אגב, זה אשכול ודאי שככה היה. שקולה כזה מפוקר, שקול. אמר, מה זה יעזור כשנעשה מלחמה? בעוד 10 שנים יעשו צבא עוד פעם, הוא לא ציפה שיעשו תוך 6 שנים. צבא המצרים, חסל אותו, יבנו חדש. אז זה התגלגל. אבל זה אולי עוד יותר מראה, שזה היה אבן שלו בידי אנוש, כן, שזה בא מלמעלה קצת. כולם כאילו, פתאום. זה משהו ככה. וגם כל מה שהכותל מחולל גם עכשיו, כל הרעש שהוא עושה סביבו. נגיד, אפילו הצללים, כן, המאבקים שרוצים, כל מיני אנשים מתפללים בכותל בצורה לא כשרה. אתה מן הקושייה שאתה רוצה להקשות עליהם. כאילו, אתם לא מקבלים שאת ההלכה הזאת, לא מקבלים את ההלכה הזאת, אז מאיפה לכם להגיד שהמקום הזה יותר קדוש ממקום אחר? מה הקטע שלכם? יגידו, תרבות, בסדר, תעשו משהו חדש ואתם תהיו הרי יותר פתוחים, יותר מודרניים, אז כולם הלכו אליכם, לא? כאילו, הם כן מבינים שזה חזק. למה? מסורת. אז אני אומר, אז יש פה באמת, מצד אחד מגוחך, אבל מצד שני זה שואב את כולם. אפילו את הקליפות, תשכחו עליו, נצא על הביטוי, כן, אנשים. אפילו את הקליפות זה שואב, כולל גם אומות העולם, כולם, סביב הנושא הזה. רק מה? שזה מבין. כי כשאין לך כלים, אתה לא יודע מה לעשות עם זה. ופה הרב אומר, שמע, אל תפחד מזה. כאילו, שעבוד פעמים, שמאל אומר, המקום הזה מעורר מתחים, מעורר רגשות, זה דלק, חבית אבק, סוחת, זאת אומרת, כל הביטויים. כאילו, שמע, זה כמו זה שאומר, אני לא רוצה להרים את המכסה. תסגור אותו ושכל הבעבוע, כל העוצמות, כל האנרגיות, הכור אטומי הזה, תחביא אותו שלא נראה אותו. הוא יודע שיש פה קור אטומי. הרב אומר, אל תפחדו מהקור אטומי הזה. זה, יש מקום אחד שמותר להיות, מותר להיות ילדים, מותר לחרקר בכל עוז לפני השם, גם אם אתה מלך נכבד. מותר. זה וזה יחדש אותנו, יחדש את העולם. אין קץ לעונג השירה שמתחולל בכל העולם, הנאור לרגלי המחזה הנשגב הזה, של ההתחדשות העתיקות המקורית של מקור השירה האלוקית אשר בישראל. Thank you.